שהרמב״ם ראה צורך להקדים להלכות חנוכה רקע היסטורי בספר הלכתי, משמעה שגם הדברים כפי שהם כתובים לפנינו ביד החזקה בהלכה הראשונה הם בעלי משקל שיש לדקדק בהם ולא רק לראות אותם כהקדמה לתיאור הרקע ההיסטורי שגרם לדבר הזה. בבית שני, כשמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימו התהרות וצר להם לישראל מאוד מפניהם ולחצום לחץ גדול עד שיריחם עליהם אלוהי אבותינו והושיעם מידם והצילם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. אז לרוב המושגים שהרמב"ם משתמש כאן אפשר למצוא אסמכתות בחז"ל. וצריך לזכור שכיוון שההלכה הזאת מופיעה ביד החזקה, אז יחול עליה הכלל הבסיסי שכל דבר שנמצא ביד החזקה אפשר למצוא לו מקור בדברי חז"ל, והרמב"ם לא כתב דבר שלא מצא מקורו בדברי חז"ל, אלא אם כן אמר את זה מדעתו הרחבה, ואז יחול על זה הכלל שהיה הרמב"ם צריך לכתוב יראה לי. ואם לא כתב יראה לי, זאת אומרת הדבר הוא לא מדעתו שלו, אלא אפשר להצביע על נתונים במקורות שבהם משתמש הרמב"ם בשביל הדבר הזה. אז למשל הביטוי, אנחנו לא יודעים מה עם כל המקורות האלה, למשל הוא ביטלו דתם, זאת אומרת שיש פה לא רק כרסום או ניסיונות לכרסום במצוות פרטיות או בפרטים, אלא יש פה משהו לנקודה המרכזית. יכול להיות שבמקרה הזה צריך גם להשתמש נניח אולי בספרי חשמונאים או בדברים כגון אלה, אבל על כל פנים אלה הם המקורות של הרמב״ם. המשפט האחרון הוא טעון עיון מכמה צדדים. והעמידו מלך מן הכהנים. אנחנו יודעים שהמלך הזה מן הכהנים הוא לא כל כך פשוט. הרמב״ם עצמו בהלכות מלכים דיבר על מלוכה בלעדית רק מבית דוד. ופה אמר מלך המכהנים, וזה גוף כנראה הוא ביקש להדגיש שזוהי מלוכה לא לגיטימית, אלא הייתה הוראה כנראה מצורך השעה או משהו כגון זה. על כל פנים והעמידו מלך מן הכהנים, ראה את זה הרמב״ם כביטוי לעובדות ולא ללגיטימציה שלהם. בסדר? גם כאן אפשר עוד להסתדר. וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנים עד החורבן השני. אז כבר התפלפלו המעיינים, האם יש כאן הלכה? נזכור שאנחנו עוסקים בספר הלכתי. נו, אז מה אכפת לך? עד המשפט הזה אולי עוד אפשר. אפילו הם העמידו מלך מהכהנים, אולי זה אמור להביא לידי ביטוי את ההצלחה של החשמונאים הכהנים, ניחא. אבל מה אכפת לך אחרי זה? אם כתוצאה מהניצחון הזה, מה היה חסר, מה היה כתוב, העמידו מלך מן הכהנים, נקודה. משמע מדברי הרמב״ם, אם הרמב״ם למשל היה כותב את המשפט הזה בהקדמת יד החזקה, כתב את זה בלכות חנוכה, משמע שאיזה העמקה, איזה הבנה טובה יותר, איזה פרספקטיבה נוספת של ענייני חנוכה, שזה חורג מן הגבול ומן המסגרת של המאורע שעליו אנחנו מדברים, וזה מתייחס גם לתוצאות. במילים אחרות, כל תולדות בית שני מאז המרד החשמונאי הם מוקרנים ומושפעים מן הניצחון הזה, כי אחרת מה המשמעות של חזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה? זאת אומרת, זה מופיע בלכות חנוכה. זאת אומרת, זה גם חלק, נס חנוכה המורחב. זאת אומרת, שהניצחון איננו מצטמצם בתקופה מסוימת ומוגדרת, אלא הוא למעשה חופף את כל תולדות ישראל עד שהמלכות כולו גלתה. נניח שזה כך. אבל יש פה איזו מילה אחרת שהיא קשה מאוד. מה פרוש וחזרה מלכות? מה זאת אומרת חזרה? חזרה זאת אומרת שזה היה ביחס אל מה שהיה קודם. והרי אנחנו יודעים במפורש, והרמב"ם יודע את זה כמותינו, שלא היה מלך בישראל לפני חשמונאים. בית שני פתח בתקופת פרס, ובשלב מסוים נכנסה יוון תחתיהם. עד המלך החשמונאי הראשון, שנניח הומלך כתוצאה מסיבות פנימיות או חיצוניות, לא היה מלך. מה היה המצב? זה דבר שטעון עיון, או נכון יותר, טעון הגדרה. בראשית בית שני הייתה פחווה, הפכה. מה בדיוק היה היחס בין המסגרת המדינית שזרובבל היה מופקד עליה, ואחר כך נניח אחרים, לבין השלטון המרכזי בשושן או בערים אחרות בפרס, זה דבר שצריכים לנסות להגדיר אותו. הרי אחת הסברות המעניינות, וכבר דיברנו על זה בהזדמנויות נוספות, לאן נעלם זרובבל? זרובבל בראשית התקופה הוא כמעט הייתי אומר חביבו של המלך. על כל פנים, יש איזו תקופה מאוד אהודה וטובה בשני הצדדים, כמעט מזכיר את ראשית המנדט הבריטי. תקופת נאורים כזאת שכולה שמחה ואמונה ואמון, וזרובבל עולה בכוח ההרשאה של המלך הפרסי. ואחרי זמן לא רב הוא נעלם ואיננו. לא בחגי ולא בזכריה ולא בדברי הימים, נעלם ואיננו. וההסבר המקובל לתופעה הזאת, שהמצליחנות שלו, היתירה, עמדה לו לרועץ. השלטון המרכזי הפרסי, וזה קשור כמובן למדיניות הכללית שלהם, עודדה את המיעוטים שישמרו על אוטונומיה שלהם. וכנראה שהתקוות, אולי הסמויות או הגלויות למחצה של היישוב היהודי בירושלים, היה הנה יש להם את זרובבל והוא צאצא ישיר של יהויכין מלך יהודה וכולי, כפי שכתוב בדברי הימים. אז ממילא מה מהם יהלוך שהם יכריזו על מלוכה ובזה הם יתנתקו אולי מהשלטון המרכזי? על כל פנים מלוכה לא הייתה, לא עזרה ולא נחמיה. הרי אנחנו שונים במשנה, שונים במשנה, את משה קיבל תורה מסיני, ואנחנו מכירים את כנסת הגדולה, לא היה מלך. אז מה כתב הרמב״ם וחזרה מלכות לישראל? לא הייתה מלכות בישראל, זה הרי פשוט כל כך. אז צריך כמובן איכשהו לדחוק, ולומר שאין הכוונה מלכות בהוראה שמסגרת שלטונית שבראשה עומד מלך, אלא מלכות בהוראה של עצמאות. נו. גם זה לא חלק, ואינני יודע לפרש את זה אל נכון, וגם לא מצאתי מי שמעיר על זה. ברור שבחזרה מלכות, אלא אם מלך בוודאי לא, כי הוא לא חזר. אם אתה אומר, אם היה הרמב"ם כותב, ונתחדשה מלכות לישראל יתר על 200 שנה, יופי. ככה באמת היה. צדקיהו היה המלך האחרון. ובני המכבים, בני חשמונאי, הם היו המלכים הראשונים, כשפער של מאות רבות של שנים ביניהם. אלא מה נאמר, מלכות לא הכוונה דווקא, אפשר גם לקרוא למדינת ישראל, מלכות יהודית. דיינו עצמאות, ניחא. אז כך צריך לפרש ברמב"ם, אחרת אין הסבר. אלא שלא רק הבעיה הזאת, הבעיה הנוספת של חזרה מלכות. זאת אומרת, כאילו אתה אומר כך, היה איזה רצף, היה איזה יסודות שהופיעו לפני המרד החשמונאי, הם נותקו בגלל הרשע של היוונים הרצף הזה נתקע, ואחרי שהם עשו את מה שעשו, איחו את הקרע, ואז כאילו אתה אומר, מהנקודה שהם מתחילים, זה מתייחס איכשהו לנקודה הראשונה ששם פסקו. נאמר, אנחנו למשל רואים, אנחנו מיד נראה את זה, המשנה מונה את מוסרי התורה שבעל פה. שמעון הצדיק, אנחנו יודעים מהעובדות, הגמרא ביומה שבאנו כבר כמה פעמים, ששמעון הצדיק נפגש עם אלכסנדר, המוקדוני, היווני, שם על יד פתח תקווה, במבצר אנטיפטרוס, ואנחנו יודעים שאחר כך היה אנטיגנוס איסוכו, ואחר כך אנחנו יודעים שיוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן, הם היו הזוגות, זאת אומרת, הם היו הזוג שעמד בראש נניח הסנהדרין, לא כל כך פשוט אם היוונים הרשו את זה. על כל פנים, הם עמדו בראש הנהגת העם. וזה היה בימי היוונים, זה גמרות מפורשות. זאת אומרת, כאן כבר ההתייוונות הפכה לתופעה חמורה. אז כשאתה אומר חזרה מלכות לישראל, כאן בא איזה נתק, זאת אומרת, יוסי בן יוחנן ויוסי בן יועזר, הנחו את העם לפי הבנתם, ההתייוונות הצליחה בנתק, ואחרי זה חזרה מלכות לישראל. אם נפרש מלכות במובן של שלטון, הנתק הזה הוא הרי תוצאות, הוא בעל משקל אדיר בכל תולדות ישראל. אבל יש פה איזה דבר והיפוכו. מצד אחד זה יסוד גדול של שינוי ערכים שבא בכל תולדות ישראל, ולא חזרה במרכאות התמימות שהייתה בתקופה הפרסית. זאת אומרת, מבחינה עובדתית, היישוב היהודי החל מבית שני בראשיתו היה יישוב מאוד סולידי, סגור גם טכנית עניינית וגם רוחנית. ממלכת כהנים קטנה בין הרי יהודה וירושלים, כשאין לה מגע עם כל הסובב אותה. לאורך החוף התחילו להתווסד ערים יווניות. בעולם הגדול מתחוללים כל מיני שינויים, ופה יושבים להם סופרים וכהנים ויהודים שבמודע לא מבקשים להתפשט בעולם, אלא לבנות להם את העולם הרוחני שלהם על פי ההנחיה של אנשי כנסת הגדולה. בראשית התקופה יש לנו את חגי זכריה, אחר כך קצת את מלאכי, ואחר כך שיערי כנסת הגדולה, סולידי מאוד, שקט מאוד, איננו מתיימר לתקן עולם, על כל פנים לא בתקופה הזאת, ובונים להם את חייהם הרוחניים. למצב כזה לא חזר יותר עם ישראל. אחרי שהיה הפרץ המתייוון, אז מהבחינה של המסגרות, השונה לחלוטין. כשהרמב"ם אמר וחזרה מלכות לישראל, לא הייתה מלכות כמו שאמרנו. אז אולי אפטונומיה, זאת אומרת איזה עצמאות, איזה שלטון פנימי או דברים כגון אלה, וגם הליכי חיים, השקפות עולם, פוליטיקה, מעורבות במזרח, בכל מה שנעשה, שליחים, כשיהודה המכבי בשלב כשהתהפכה כערה והניצחון התחיל ללוות אותו, כשהוא שלח שליחים לסנאט ברומא, אז שם ידעו, הם שם קראו טוב את המפה, והיו מאוד מעוניינים לפתח את הידידות הזאת. כי הבינו שיש פה כוח חדש במזרח שצריכים לטפח אותו. אבל דבר כזה לא, איש לא היה יודע ואיש לא היה מתעלה. השלטון הפרסי שולט בכל ארץ ישראל, ובערי ירושלים יש איזה מין קנטונים כאלה, או איך שלא נפרש את המסגרת הזאת, ושם עוסקים ברוחניות וזה הכל. אז מצד אחד יש נתק גמור, אבל מצד שני יש פה תופעה מופלאה. כולם חזרו, כשחזרה המלכות, אז חזרו לאותו אורח חיים יהודי. הרי על זה גוף היה מרד. לאורח חיים יהודי, להשקפות עולם, למערכת אמונות ודעות, לשינון התורה, להמשך מסורת שבעל פה. אז מבחינת המסגרות הן שונות, אבל מבחינת הרוח הפנימית בהחלט אפשר היה לאחות את הקרע הזה ולהתגבר על הפער הזה, כאילו לקחת את החוט שנותק בימי יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן, הזוגות האחרונים שהיו בזה, ומיד אחר כך לעבור לניתאי הארבלי ויהושע בן פרחיה, ואחר כך לשמעיה ואבטליון וכו' וכו', ואיכשהו לסגור את הדבר הזה. זה מה שאולי מקופל ברמב״ם, וחזרה מלכות לישראל. חזרה מלכות גם בהוראה של העצמאות, אבל גם בהוראה של הרצף ההיסטורי. זאת אומרת שבנקודת היסוד נשתמר הרצף, גם אם נבוא בו פרצות. הפרצות הללו יתחייבו מעצם תופעת ההתייבנות ומהתוצאות של המרד החשמונאי. להחזיר את הגלגל מבחינה חברתית, כלכלית, אחורנית, אי אפשר היה. יהודים באו במגע עם פתאום יש המדינה. משהו מן, אין משהו שהיה אחרי מלחמת ששת הימים. פתאום יש מרחבים של ארץ ישראל גדולה. פתאום יש לך בעיה עם ספינות. מתי יהודי, בחלק הראשון של בית ראשון, עסק בשייט, עסק בדייג, עסק בשמירת גבולות מן הים? מתי היה קשר עם הגולן, עם החורן, עם הבשן? כל ההתפשטות של המדינה החשמונאית, ועכשיו לא מדברים טוב או רע, אבל עובדות, פתאום העמידה אותם בפני בעיות גדולות של שליטה על שטחים, של גביית מיסים, של פיתוח, כל מה ששלטון מרכזי צריך לעשות. אז חזרה מלכות בהוראה אחרת, פנים חדשות באו לכאן. אבל מהצד השני, על חוט השדרה, על חוט השני, על הלוז שבחיים, זה נשאר באותה מדרגה של תורה שבעל פה, של אמונות, של דעות, של מלכות יהודית על פרטי ההלכה שלה. אחד מן המרכיבים המרכזיים של מדינה מתוקנת, זה מערכת המשפט. נכון, הוא נניח שהאימפריה הרומית התבלטה בזה, הצטיינה בזה באופן מיוחד. אבל בכל מסגרת, גם אנחנו יודעים את המשפט היווני, אנחנו יודעים את הכללים, את הנוהג, את הפורומים שבהם הדברים האלה היו, וגם את הצורות שבה כתבו את החוקים או את ההנהגה הזאת. מה שהיה בישראל, כתוב בתורה, משה רבינו, זקנים, בתי משפט, מקומיים, אזוריים, כלליים. על כל פנים, המסורת של המשפט בישראל התגלגלה, שלא נדבר עכשיו איך לחלק את היחסים בין המלך לבין בית הדין וכו' וכו'. כנסת הגדולה. אנחנו מכירים את המוסד. כנסת הגדולה, הן המשנה בראש אבות, והן הגמרא ביומה, ובעוד כמה מקומות המנקראים שמה גדולה וכו' וכו'. על כל פנים, המערכת הזאת עובדת. ואנחנו יודעים, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אז יש בתי דין מקומיים, וכי יפלא ממך, איך אתה עולה לאינסטנציה יותר גבוהה, וכו' וכו' וכו'. המערכת הזאת פחות או יותר עובדת. אלא, שכשבא נתק, וחלה איזה מהומה גדולה בתוך החיים הציבוריים, מה קרה עם בתי המשפט? מה קרה עם מערכת בתי הדין? מה קרה עם כל הממסד השיפוטי באותם תקופות פולמוס, כשהיוונים משתלטים ואנטיוכוס עם הקלגסים שלו, אז נתחבו, הלכו להרים, הלכו למערות, נו, ואיך זה עבד? היה איזה הפקר? בסדר, באותם המקומות שלא הגיעו, באותם המקומות שאיכשהו הבליעו את הדבר הזה. אז יש על הדברים האלה תופעות, כמה עדויות מעניינות בחז"ל. למשל, הגמרא ביבמות. שמעתי שבית דין מקים ועונשין שלא מן התורה, ולא לעבור על דברי תורה. זאת אומרת, זה לא שיש איזה משפט עצמאי וכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אלא לעשות סייג לתורה. זאת אומרת, ישנן הוראות, הוראה לשעה, בהתאם לנסיבות, לפי או ראיית מנהיגי אותו הדור. ומעשה, לכלל הזה, מביאה הגמרא, אסמכתה, עובדתית, הוא מעשה באדם אחד שרחב על סוס בשבת בימי יוונים. זה הרי פשוט שזה יכול להיות רק לפני המרד החשמונאי. מפני שאחרי המרד החשמונאי, גם אם אתה אומר שהיה איזה יחס ליוון, אז הכל כבר היה כתקנו וכו' וכו'. והביאו לבית הדין וסקלוהו, לא מפני שראוי לכך, כי הרי על זה לא מגיע העונש הזה, אלא שהשעה צריכה. אומר רש"י, רוכב על סוס, מה האיסור? אלו הם משום שבות. מה כתוב במשנה? לא עולים באילן ולא רחבים על גבי בהמה. נו דרבנן, אז יש כללים. מה עושים בדרבנן, מכת מרדות, לכאן, לכאן, פלפלים. וסקלו, אומר רש"י, כי מחלל שבת גמור. מה הייתה השעה צריכה לכך? הייתה עת צרה והיו פרוצים בעבירה. מסתום אל איזה רש"י התכוון, עת צרה חיצונית, אין שלטון, והפקר. יש איזו בדיחה עממית, שפלויני אמר לחברו, תראה, פרצה שריפה בעיירה, בוא נאכל חזיר. מה היסוד הפסיכולוגי? יש משטר ויש סדר, פתאום יום אחד יחליט, הוא רוצה לעבור עבירה, הוא עושה איזה בסתר. אבל שיש שריפה, אז כולם רצים, כולם בוכים, אין ממסד, אין מי שרואה, שמח, שמח, גם אנחנו נתפוס טרמפ על זה. בערך מה שהיה כך. אז בית הדין ראה לעצור את הסחף הזה, ותפסו אותו אחד והושכלו. דוגמה נוספת לאיזה פעילות באותו בין השמשות, יש בגמרא בשבת, בסוגיה הגדולה של י"ח דבר. יוסי בן יועזר איש שרדה, ויוסי בן יוחנן איש ירושלים, גזרו תומה על ארץ העמים ועל כלי זכוכית. נעזור עכשיו את הסוגיה הרחבה של י"ח דבר, מתי זה יתנסח, האם זה בבת אחת או לא ככה, בסדר. אבל לפנינו יש פה זוג, וכשאתה אומר בית שמאי, בית הלל, תלמידים, אמרת דבר לא מוגדר. אמרת שני אישים, שמיד אנחנו נראה שאנחנו יכולים מאוד מאוד למקם אותם מבחינה היסטורית, גזרו על תומת ארץ העמים ועל כלי זכוכית. פשוט שהדבר הזה נובע מהמחשבה שלהם איך לחסום את ההשפעה המתייבנת. וזה עוד, הכל לפני החשמונאים. כי אחרי החשמונאים, בכוח הזרוע ובכוח החוק ובכוח המשטרה, אפשר היה להשליט או לעקור כל מיני תופעות של התייבנות. עצם העובדה הזאת, גזרו תומה על ארץ העמים, זאת אומרת, יש פה איזה נהירה, יש פה איזה פזילה, יש פה איזה עלייה לרגל כביכול, לכל הערים היווניות שהיו בצפון, נאמר, מאקו ולהלן, כל ערי החוף הללו. טוב, אז זה אפשר עוד להבין. איכשהו לחסום את הדבר, בכוח המוסרי שלו. מה זה כלי זכוכית? טוב, בסדר. הרי צריך שיהיה איזה מכנה משותף. אז ראיתי מישהו שמלא סברה, ונדמה לי שמתיישבת על הלב. יש הוכחות ממקומות נוספים בחז"ל, שאקו הייתה המקור של כלי זכוכית יווניים. אנחנו הרי מכירים את זה מממצאים ארכיאולוגיים, מכל מיני ציורים וציורי קיר וכו'. תעשיית כלי הזכוכית הייתה חלק, על כל פנים שימוש בכלי הזכוכית, חלק מן האופנה, חלק מן ההיצמדות או ההתייחסות לתרבות יוון. אחד רוצה אני להיות אין, אז הוא קונה לעצמו כלי זכוכית, והוא בא והוא מדבר במגלגל בלשונו, בלשון יוונית. חלק מאותה תרבות הוא אימץ לעצמו את הדבר הזה. אז גזרו על כלי זכוכית. דבר ראשון, מי שעושה בכלי זכוכית שנוצרים על ידי גויים, אז יש כבר בעיה. בעיה איך לאכול, איך לשתות, ליטול ידיים, מהי נער, סיפור. בסדר. זה אולי יעצור במשהו את הסחף. אבל יש עוד דבר. אקו הייתה מרכז התעשייה של כלי הזכוכית באזור. להכריז על אקו כארץ העמים, אף אחד לא יקח לעצמו, זה בתוך הגבולות, מכירים את הסוגיה בגיטין וכו' וכו'. אז לא רצו להכליל את אקו בתוך ארץ העמים, אז גזרו על כלי זכוכית כמסקנה מתוך הגזרה על ארץ העמים. זאת אומרת, כיוון שכלי הזכוכית, למה יהודי צריך ללכת לעכו? בשביל לקנות זכוכית, יבואנים, סיפור, לבחר לעצמו, הגברת שלו תבחר לעצמו, בכלל, הם רוצים, רוצים להרבה תרבותים, אני אומר את זה כהשערה, שהגזרה על כלי זכוכית היא צמודה לתומת ארץ עמי. בסדר? על רקע הראיות האלה, זאת אומרת שכל מיני פעילויות, איכשהו גזרות, ניסיונות לעצור את כל הסחף הזה. יש גמרא בודדת בעבודה זרה. בצינן עמי בדין של חשמונאי גזרו דחיית הרבדימי, אמר בדין של חשמונאי גזרו ישראל הבעל העובדת כוכבים חייב משום נידה שפחה גויה אישות. אז אתה שומע פה שני מושגים. קודם כל אתה שומע שצריך באיזשהו מקום לגזור. מי יעלה בדעתו לקחת לו נוכרית? אבל אם הוא ייקח לעצמו נוכרית, אז גוזרים עליו, ויש פה כמובן יסודות למדניים, אם יש אישות לעקום, אין אישות לעקום, וכו' וכו'. אז כבר דנו המפרשים הראשונים איך לפרש את זה. זו גמרא שמופיעה רק עוד פעם אחת, כמעט בניסוח הזה, בסנהדרין פ"ב, וזהו זה. שמענו מפה דבר חדש, שהיה בית דין של חשמונאי. עד היום שמענו שיש מלכות של חשמונאי, בני חשמונאי, אבל בית דין של חשמונאי, מה זה? מה, 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 מה? איזה בית דין זה היה? מה שקוראים בשוננו, בית דין שדה, בית דין של גנרלים, בית דין משפט צבאי, בעולם המודרני אנחנו מסגים, מה זה בית דין של חשמונאי? אז יש משהו מקביל לזה בגמרא בכתובות. יש בית דין של כהנים. וגם על זה יש דיונים לא פשוטים. מופיע בתוספתא בסנהדרין פרק ד' בית דין של לוויים. יש עוד מין מושגים כגון אלה. לאיזה חוג סגור, לאיזה אקסקלוזיבי, משהו כזה. בית דין של חשמונאי, מתי הוא התקיים ומתי הוא התפרק ומתי הוא הכריז על עצמו כמתחסל. מה זה היה? חלק מסנהדרין, לא חלק מסנהדרין. אז זה צריך הסבר. אבל קודם נראה מה אנחנו יודעים על הרקע של יוסי בן יועזר. יקים איש צרורות היה בן אחותו של רבי יוסי בן יועזר, איש צרדה. יש מישהו שרצה שזה היה אלקימוס, הכהן. גם יוסי בן יועזר היה כהן. זאת אומרת, אנחנו כמעט מכירים את המתייוון הזה שתפס את הכהונה הגדולה. ורכב סוסה בשבתא. והחברמן הזה, אחיין של רבי יוסי בן יועזר, רוכב על סוס בשבת. עכשיו נדון אם זה אותו מקרה, או שזה היה אופנתי גם כן לרכב על סוסים בשבת. אז על קום משרית על מצלבה. אז הוא ראה את יוסי בן, הוא ראה את הדוד שלו הולך, ולפניו הולך העץ שעליו עומדים לצלוב אותו, לתלות אותו, כשהמתייבדים תפסו אותו. אמר לי, אומר לו האחיין לרבי יוסי בן יועזר, חמי סוסי דארקי ומרי, תסתכל על הסוס שאדוני הרכיב אותי עליו, אני רוכב על סוס מעשה בעלות, מעשה בעל הבית, איך המרדנות שלי, איך ההתייבנות שלי עוזרת לי, וחמי סוס דארקי וחמרך, ותסתכל אתה, נגרר לעץ התלייה, סוס כמובן בציניות, מה שלך ומה שלי. אמר לו, אם כך למכעיסיו, קל וחומר לא עושה רצונו. הרי אתה מדבר לי על מרי ומרח, זאת אומרת, אתה לא שולל את העובדה שיש בעל הבית פה בעולם. אז אם הוא נותן לך, מכיסיו, שכר כזה, תאר לך איזה שכר יהיה לי. אמר לו, ועשה אדם רצונו יותר ממכה? אמר לו, ואם כך לעושה רצונו, אם הוא מעניש אותי בשביל דבר כזה, או שיש לי משהו, או שהשעה היא שעת חירום, קל וחומר למכיסיו, עכשיו תאר לך מה אתה תקבל. נכנס בו הדבר כערש של הכנה. זה נכנס לו, זאת אומרת, משפט אחד שזיעזע אותו. אגב, במאמר המוסגר, אנחנו מכירים תופעה די קרובה לימינו, שמשפט אחד שינה דמותו של אדם, וכתוצאה מזה גורל של רבים אחרים. רבי יואל הורוויץ, שנפטר בחף כסלו תרפ"ה, 70-80 שנה, בסדר, הסבא מן עבר הדוק. היה יהודי צעיר, והיה לו איזה משרה או משהו כזה, והוא הזניח אותה משרה תורנית, כי לא היה לו פרנסה מזה. תפס אותו רבי ישראל מסלן, ואמר לו, מה אתה עושה? הוא אומר, זה חיים זה? כמו שבני אדם מדברים. אני יכול לחיות. אמר לו, בסוף משפט אחד, ואיך אתה יכול למות? זאת אומרת, אתה אומר לי שאתה לא יכול לחיות כי אתה לא יכול לפרנס ילדים. אז זה לא נקרא חיים. ואיך אתה הולך למות? הוא תפס את עצמו, בא שינוי ערכים אצלו, והוא הפך להיות אחד ממנהיגי תנועת המוסר, עם כל נברדוק, עם כל מה שבא בעקבות זה. משפט אחד שהוציא אותו משלוותו. משפט אחד נכנס בו כערש של הכנה, הלך וקיים בעצמו 4 מיטות בדין, סקילה, שריפה, הרג, וכן הקמי עשר. הרי אף אחד לא רצה להרוג אותו, הוא היה אקרובטיקה שלמה, איך לקיים את כל 4 מיטות בדין. ובינתיים מוליכים את יוסי בן יועזר לתלייה. נתנמנם יוסי בן יועזר איש צרידה, וראה מיטתו פורחת באוויר. הוא ראה איך מלאכים מולבינים אותו לגן עדן. אמר, בשעה קלה קדמה ניזה לגן עדן. חבר'ה, מה? מבינים שהיה גברא רבא. איזה כוחות נפש? אז אני, יוסי בן יועזר, כל ימה יושב בישיבה, כל ימה יושב בבית הדין, דואג לכלל ישראל. החבר'ה, מה זה מסתום? היה סחויר אלה. רואים, היה פרש גדול, היה נוסע לאופנוע, וכל השכונה הייתה שומעת. ומה קרה בסוף? והוא הגיע לפניי לגן עדן. איזה כוחות נפש. על פי דרכנו, שמענו פה את תקופת ההתייבנות עם כל מה שבא בעקבות זה. אז באותה תקופה פועל בית הדין של חשמונאים. אז הביא מרגליות הים בצופנת פענח, אני בצופנת פענח לא מצאתי את הניסוח הזה בדיוק. שזה שמצינו בדין של כהנים, היינו בדין של השבט. ישנה שיטה בחזל שמערכת בתי הדין צריכה להיות כך. יש בית הדין הגדול בירושלים, ויש מערכת בתי דין שצריכים לתת לשבטיך. כל אחד מן השבטים יש לו בדין של שבט. מה בדיוק היחס בין בית הדין השבטי לבית הדין האזורי, לבין סנהדרין קטנה, סיפור, זה סוגיות גדולות בסנהדרין ובראשוני. אז היו כאלה שאמרו, בית דין של שבט לוי היה צריך להיות. זה בית דין של כהנים. אז אולי בית דין של כהנים הוא בית דין של השבט. זה אולי יכול קצת לזרוק אור גם על בדין של חשמונאי. אולי, הרי חשמונאים היו כהנים, אולי אותו בדין שהיה לפני כל המאומות המתייבנות, היה בדין של השבט, והוא בדין של כהנים, ואולי הוא המשיך לכהן בשעת הדחק או בשעת המצור שהייתה אז הוא בדין של חשמונאי. אפשר. אני חוזר ליוסי בן יועזר, המשנה. מי שמת יוסי בן יועזר איש שרדה ויוסי בן יוחנן יש מפעמים בטלו אשכולות. שנאמר אין אשכול לאכול ביקוע יבטא נפשי. הגמרא שם דנה מה זה אשכולות, איש שהכל בו, בעלי אשכולות, בעלי תלמידי חכמים, נאמרו כמה סברות. זה הגמרא בבבלי. מה כתוב בירושלמי? ולא עמד אשכול עד שעמד רב עקיבא. בסדר, מאות שנים. שואלת הגמרא, וכל הזוגות לא היו אשכולות. אתה מחלק ציון ואתה אומר, בפנורמה הזאת של הזוגות היו שני היוסי לך האלה, בן יועזר ובן יוחנן, היו אשכולות. ושמעון ושטח לא היה יהודי יפה, ושמעיה ואבטליון והלל ושמאי. כל אלה הם יהודים מאוד נכבדים. למה אתה אומר שהם לא היו אנשי אשכולות? תרצת הגמרא, אלא אלו שימשו פרנסות, ואלו לא שימשו פרנסות. כל הזוגות האחרים לא שימשו פרנסות. ואילו שני היוסיס האלה הם שימשו פרנסות. מה זה בדיוק פרנסות? אז הפני פושם מתפתל פה. יוסי בן יועזר שימשו פרנסות עם בדולת מעלתן. ושאר הזוגות יש מהם שלא שימשו פרנסות. כמו נדורות ולא חשיבים מה תהיתם וכו'. אתה שומע מיד. קודם כל אתה שומע יש תקופה חדשה. אז הרב תמר, בפירוש הנחמד שלו, עלי תמר, כלומר, ממשה עד יוסי בן יועזר ויוסף בן יוחנן, היו ראשי סנהדרין משמשים בשני תפקידים כאחד. בתפקיד שמהם יוצאת תורה והוראה לכל ישראל, זה התפקיד הבסיסי, בתפקיד של פרנסות, כלומר, בהנהגה מדינית, ציבורית וחברתית. והיה זה עד יוסי בן יועזר ויוסף בן יוחנן, שאז גברה השמד של אנטיוכוס הרשע והמתייבנים, שגברו האבונות ונרג יוסי בן יועזר על ידי מלכות הרשע, ואז אף שהיו רואים לכך ניטלה מהם תפקיד הפרנסות והתפקידים חולקו בין אנשים שונים.
עד שעמד רב עקיבא מתקופת השמד של אדריאנוס, וקיבל חזרה לידו את שני התפקידים, תפקיד ראש הסנהדרין בתורה והוראה, ותפקיד של הנהגה מדינית וציבורית בתקופת בר כוכבא לפניו. ונראה לי עוד בבירורו שהזוגות הראשונים היו גם ראשי התורה וגם פרסי הדור בהנהגה הציבורית בענייני הכלל. ואילו הזוגות שאחרי יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן היו אמנם ראשי התורה וגם פרנסי הדור בהנהגה הציבורית בענייני הכלל, אבל המנהיגות הציבורית עברה לחשמונאים ואחרי זה למלכי החשמונאים, ולפי כך לא שימשו פרנסות למעשה, אף שגם הם היו אשי אשכולות והראויים לכך מכל הבחינות. מכל מקום לא נוצלה סבולתם האשכולית בהנהגה הציבורית בפועל ולא שימשו פרנסות. אני חושב שזה פשט יפה מאוד בירושלמי, אבל זה תואם מאוד את מה שאנחנו אומרים. ההנהגה הכללית של ראשית בית שני הייתה ביד אנשי הרוח. זה כנסת הגדולה. וזה אלה שבאו אחריהם. והם הביאו את העם עד שהיווניות פרצה. ואז הייתה מאומה גדולה בעולם. ביני לביני נכנס בדין של חשמונאי, אבל יוסי בן יועזר היו האחרונים שריכזו בידם גם את ההנהגה של התורה, הם הזוגות. הראשון נשיא והשני אב בדין, אם בכלל היה אב בדין על מי, אם היה בכלל נשיא על איזה בדין סנהדרין או משהו כזה בגלל כל המאומות. ומכאן ואילך, הרמב"ם שכתב בחזרה מלכות לישראל, אז הוא אמר חזרה ההנהגה, אבל זה היה דבר חדש. מכאן ואילך ההנהגה המדינית, אורדוס, ינאי, אגריפס, כל החבריה הזאת, הם בכלל לא שייכים להנהגה הרוחנית. הפיצול הזה בא כתוצאה מהדבר הזה. אז אתה יכול להצטער על זה, אבל זה, זה נתון. מה הפשט של בדין של חשמונאי? אז יש במגילת תענית, טוב, מי שלמד טוב את הסוגיה בגיטין, מי כתב את מגילת, בשבת, את המגילת תענית וכולי, אז ישנם שתי משניות די סתומות. אחת אומרת שב-14 בתמוז עד הספר גזרת דלון למספד, היה איזה יום טוב גדול, מה קרה? ספר הגזרות נסתלק, כבר לא היה משמעותי. ודבר שני, ב-24 ביתבנה לדיננה, חזרנו לדין, אז המסורות המצטרפות הדודות בימי מלכות יוון היו דנים בדיני הגויים, וכשגברה יד בית חשמונאי ביטלום, והיו דנים בדיני ישראל, ואותו היום שביטלו עשהו יום טוב. אולי זה קשור לבדין של חשמונאי. זאת אומרת שדין התורה בטל, אז אנחנו רואים, הייתה מאומה גדולה, מתייבדים פלשו. יוסי בן יוחנן ואלה עוד רוצים לנסות את הפער הזה לחסום, ולא תמיד הצליחו. גזרו על תומת ארץ העמים, אבל יודעים, הם תלו אותו כבר, הוא רעד סוסי, אז מנסים באיזה מקומות, מי שרחב על סוס במיוונים, ניסו איכשהו את הפרצות הללו לחסום. זה לא עזר. המרד החשמונאי פרץ בכל העוצמה שלו. אבל יש פה איזה דבר מופלא מאוד. על הדרך. וילן שם בעמק, יהושע, בערב הפריצת המלחמה עם יריחו. אז אולי עם כל המפקדה שלו בחפק. חבורת הפיקוד הקדמית מוכרחים להיות בעמק. דרשו חז"ל בעמק מלמד שדן לן בעומקה של הלכה. מחר בבוקר המבחן הראשון, והרציני שאם חס ושלום הוא ייקשל, אז איזה מורך יהיה בלבבות. מה עושה יהושע? הוא אז אומר איזה שיעור כללי, הוא בעומק ההלכה לן. איך להסביר את זה, זה יש לו כמה פנים, אבל את העיקרון שומעים. העיקרון הוא, בשביל לדעת על מה להילחם, צריך ללון בעומקה של הלכה. בשביל לא להיסחף בצבאיות, בשביל לא להיגרר אחר הברק של מבחונות צבאיים, בשביל לא להפך לחייל על כל המשמעות החיילית שלו, אתה צריך סדרת חינוך. אבל בגדלות, כדי להיות באמת צבא חשמונאי, צריך בית דין של חשמונאי. מסתום אפשר היה איכשהו להסתדר בתקופת המעבר. כל מיני דיונים אזרחיים ונזקים וסיפורים, אז אפשר היה לדחות את זה לאחר הניצחון. בסדר, נעלה לירושלים, נחנוך את המקדש, נחזיר סנהדרין ללשכת הגזית, ואז הכל יתחיל לתפקד. מה אני צריך בדין של חשמונאי? אתה שומע על מה הייתי? בדין של חשמונאי רוצה, מה כך? מה שמסורת חזל שימרה שהיה בדין של חשמונאי, דבר שלא מצאנו לו אח. בקושי, בקושי, בדין של כהנים, אנחנו רואים שחלק מהכהנים הסבירו שבדין של כהנים זה לא סטטוס מיוחד, אלא זה בדין של השבט. בדין של השבט זה כבר יסוד הלכתי. למה שימרה המסורת שהיה בדין של חשמונאי? לומר לך, כדי לתת טעם ותוכן וביטוי פומבי למה שהנחה את החשמונאים. הנחה אותה משפט התורה. מה שאמר הרמב״ם, שמה עשו בימי ילבן, הם ביטלו את הטעם. אין משפט התורה. אז איזה מין מדינה זאת? איזה מין מלכות זאת? אחד הדברים הבעייתיים מאוד מבחינת ההשקפה הדתית על מדינת ישראל, זוהי המשפט החילוני. אני כבר לא מדבר על המשמעויות ההלכתיות של הוצאת ממון שלו על פי דין, וכל מיני דברים לגמרי לא פשוטים שנעשה אבל החילול השם שבזה, כולם מעלים על נס את הדבקות של רבי צבי יהודה במדינה. אמירת הלל והריקודים והסיפורים ביום העצמאות. ולמה מתעלמים מהעוצמה האדירה שהוא כתב ודיבר נגד המשפט החילוני? נגד המדינה, נגד משרד המשפטים. הוא לא היה רוצה לדבר עם תלמיד שלומד משפטים. גזלן, חילול השם. חילול השם בזה שהמשלה, ישבו שני גויים בקושטה וחיברו איזה חוקה שהיא בחלקה עד היום התשתית של חוקת מדינת ישראל. אני זוכר עוד את הרומנטיקה של לפני 50 שנה, כולם מדברים 50 שנה. מה היה ב-50 שנה בחורף הזה בתף שינחת? הביאו את יהודי אחד, לאו כהן, היה יהודי מתלמידי הרב בשוויץ במלחמת העולם הראשונה. הנכדים שלו עוד נמצאים פה. הוא כתב הקדמה למשפט העברי. אני זוכר שאנחנו היינו דוקטור צעירים מצטעצים. איך יהיה המשפט העברי? איך יישמו אותו? דוקטור ורפתיק הזקן עמד בראש, הוא היה משפטן, בראש ועדה שכתבה טיוטה למשפט התורה, לחוקת מדינת ישראל, וכל הסיפורים האלה. אחרים לא היו ערים לזה. אני חושב, הדתיים היו היחידים של הדוקטור. ומה שקרה, התהפך הקרה על פי, היום, זה מרחק של ברק ממשפט התורה למה שיש היום. אפשר? נורא. חילול השם שבדבר. אז נשארה עוד איזה מין חממה קטנטנה אחת. מה שאיכשהו אפשר. המשפט התורני. הרי ללכת לדין תורה בדיני ממונות זה כבוד שמיים. אני כבר לא מדבר על, כמו שאמרתי, על הגזל שבדבר. אבל ללכת למשפט חילוני, שני יהודים, יש ביניהם דין, בסדר? אבל נוכיח איך המשפט היהודי הוא חי. הוא חי בממונות, הוא חי ביחסי שכנות, הוא חי בירושה, הוא חי בכל. המדינה, וזה החילול השם הגדול, נתנה לדיינים אפשרות רק בשטחים מוגדרים וקצת בנזר. ומה קורה? הוא יכול להיות משפט על כל מרחביו. עד הבא שיעמידו במבחן, ואנחנו נראה איך אפשר לתפעל את כל המדינה המודרנית עם שביטות, עם בעיות כאלה, על פי משפט התורה. הרב הרצוג הקים מכון שלם, כל הכרכים שלו, גם הוא כותב בכאב לב נוראי נגד המשפט החילוני. וחזרה מלכות לישראל מפני שדאגו לכך שגם בדין של חשמונאי יהיה בתמונה הזאת. בדין של חשמונאי כדי שיבוא. כיוון שאנחנו בעזרת השם נחוג הערב את משהו ממשהו משפט התורה, ומכיוון שאי אפשר להגיד שם דרושה גדולה, שאנחנו רוצים לשמוח, אז יצאתי די חובת עכשיו בדרשה הזאת. בדין של חשמונאי זה הביטוי הנמרץ ביותר, אולי היהודי ביותר למרד החשמונאי. חזרה מלכות לישראל, אמרנו קשה לנו, החזרה, מה היא חזרה? יוסי בן יועזר, זה שגוזר אטומה על ארץ העמים, זה שרואה את הסוס הזה שמרכיבים אותו עליו לתלייה היוונית, ויחד עם זה, זה שדואג פרנסות. הם היו ההנהגה האמיתית, עם הקצת הזה בירושלמי. לפני המרד היווני, לפני המרד החשמונאי, אז ההנהגה הייתה גם זאת וגם זאת. עכשיו זה בטל. אבל כשמחזירים את זה, מחזירים את זה עם כל העוצמה עד שיושבים בלשכת הגזית.